שלום, אני יודע שזה ימים קשים ואולי קשה ללמוד בימים כאלו. אני אגיד לכם מה ששמעתי לתלמידים שלהם, לא ללמוד גם לא עוזר לחיילים, כלומר, הפוך, כלומר, ברור שכל אחד צריך לרתם ולהתפלל, ומעבר לזה מישהו יכול, אבל עם ישראל נלחם כעם, במובן הזה שכל אחד התפקיד שלו, וחלק מעם ישראל כעם שהוא נלחם, זה על זכותו להיות עם סגולה, עם שיש לו ערכים, עם שהוא לומד תורה. אני מצרף את הלימוד שלנו, היום העמדה שלנו זה פה, בבית המדרש. של זכות כל התושבים תחת אש וחיילים. טוב, אנחנו בפעם קודמת עסקנו בהשקפה של הגריד על מדינת ישראל, ובעיקר שכחתי להביא את הדפים משבוע שעבר. מה שאני בעיקר רוצה לעשות זה פשוט להשלים דברים שנאמרו בעל פה, פשוט את הדברים עצמם להקריא בפנים. אז ראשית אני אפתח בהקראה של חלק מהמכתב שכאמור הוא שלח לעורך של הדואר, בו הוא סרטט בקווים כלליים את הקווים של מאמר שלמיטב ידיעתי לא נכתב. אבל שם הוא מציג את הדבר באופן הבא. הוא כותב כך, אני מסכים על ידו כי ישנה דעה הלכתית שלישית שאינה מקבילה, לא לדעת סתומי העין השוללים, ומי שלא מייחס חשיבות דתית, משמעות דתית למדינת ישראל, בעיניו של הגריד הוא סתום עין, וכנגד זה, וגם לא לסברת ההוזים. לראות במדינת ישראל, תשמעו, חייבים חיוב מוחלט, בעיניו זאת הזיה. עד כדי זיהוי עם התכלית העליונה של הווייתנו ההיסטורית והעל היסטורית המדינה. דעה שלישית זו, וכאן הוא מוסיף בסוגריים, שההלכה כמותו בכל מקום, או בלשון אחרת, ההליכה שלו לדרך האמצע, היא לא כי במקרה בסוגיה הזאת הוא גיבש עמדה שכזאת, אלא היא פרי צורת חשיבה, היא פרי הבנה שההלכה כך בכל מקום, שצריך להתייחס לאירועים בדרך האמצע. אני מרשה לעצמי לנחש, תחייב את המדינה ותוקיר תקומתה והתמדתה מתוך חיבה והתמכרות, אבל לא תפריז על הערכה יותר מדי עד כדי גלוריפיקציה והעלאה. זאת דרך האמצע שלדעתי עולה גם מתוך כל הכתבים שלו. וכאן המשפט הבא הוא אופייני, והדברים נפסו כאן לכל דרך החשיבה שלו גם כן. מובן הדבר כי חובתנו היא לנסח את תפיסתנו המסורתית במטבע הלכתית ברורה ומחוברת. ראינו, השקפת העולם צריכה להיגזר ממטבעות הלכתיים, מושגים הלכתיים, ולנקוט על פיה עמדה גלויה, והמשפט הרבה לא ברורה פה, בתוקפנית, לכל הבעיות הבוקעות ועולות בקשר עם הלכה זו. והוא מסיים, מובטחני כי ניסוח כזה לא יפיק רצונם של הקיצונים משני הצדדים. בכל כזה, זה אשר הבסיס להתייחסות שלו. במצד אחד, צריך לסתום עין, לא לראות בזה אירוע גדול. מצד שני, החובה לנסח במטבע הלכתית ברורה, היא כמובן יוצרת בעיה, ובהמשך המכתב, אני מדלק קצת, הגריד אומר כך, מחקר כזה צריך להתבסס על מקורות ההלכה הנאמנים. מדובר פה על מכתב שהכתב בשנות ה-50, זה ביטוי שחוזר על עצמו המון בכתבים של השנים האלו, ההבחנה בין היהדות הנאמנה לבין היהדות הלא נאמנה. הדבר הכי נאמן זאת ההלכה. באחד מהדרשות שלו בשנות ה-40, שהוא תוקף את היהדות הקונסרבטיבית, הטענה נגדם, היא לא שהם עם השקפה לא נכונה, ולא שהם רשעים או משהו מהסוג הזה, הטענה היא שהם עמי הארץ, שהם פשוט לא מבינים את ההלכה נכון. ולא רק אם מבינים את מקורות ההלכה נכון, אז הם מגיעים להשקפה נכונה. וזה הדברים שנאמרים כאן, צריך להתבסס עד על מקורות ההלכה הנאמנים ועל דרישה וחקירה עמוקה, עד כדי מיצוי התודעה ההלכתית והזדקקותה, לא רק לדין ומשפט פורמליים, ההלכה היא לא רק מערכת של הלכות, כי אם גם להשקפות וערכים, שאיפות ודעות. יש פה איזו מילה מטושטשת עם סימן שאלה, ואפשר לנחש, כן? כלומר, כנראה לייצר גישה מטאפיזית רצידנטלית, בציטטות מאפלטון והגל וכיוצא בהם, לא נצא ידי חובתנו, כיוון שאנחנו מעוניינים בתפיסת ההלכה המקורית ולא בחיקוי רעיונות ואידאות. זה הבניין לאב שבפער הזה לדעתי הוא חי במצוקה. מצד אחד ברור לו שזה אירוע גדול, וכך למשל הוא יכתוב באותו הספט שציטטתי מהרב מבריסק, הוא יתאר את הקמת המדינה. אני מקריא את המשפט. הוא יכנה את הקמת מדינת ישראל, כן, הוא קורא לכך המורה היותר חשוב שהראה בדברי ימי ישראל בתקופה החדשה. ואם זאת פילוסופית הגותית, קשה לו לשבץ את זה, ורק לזה כאמור יש לו כמה וכמה תשובות. כך למשל במה שקראנו בשבוע שעבר על עבדתו אגודת נפש הדור, הדיאלקטיקה משמשת להבחנה בין ממשלה למדינה. בכל עודי דופק, ברית גורל, ברית יהוד, מחנה עדה, משמשים להבחנה נוספת. כפי שהזכרתי, במה דודך מדוד, הוא מציע כיוון אחר לגמרי. ואני אקריא את זה. אמנם, אני מקריא. משפט שדעתי זה הוא. הוא כותב כך, אמנם יש אומרים, אחרי שהוא מסביר שמושג שלא מתאים, מושג במציאות, שלא מתאים למושג ההלכתי, שאין לו מקום בחשיבה של איש ההלכה, הוא מציין את המשפט הבא. אמנם יש אומרים, שתרשו לי להציע שזה הוא, שההלכה כוללת הכל ומקיפה הכל וחודרת הכל, המעוניינת בכל תג ותג של מעשה בראשית, מן העץ המלבב וחצירו של אדם עד ללוויין הסובב את כדור הארץ. תזכרו שזה נכתב ב-1960, מן תהליכי הנפש החשאיים עד למרחקי המזלות, מן דברים שבין איש לאשתו עד לגורלה כנראה, של האנושות כולה, אינה פורשת מן המורה כלל וכלל, אפילו הוא מורד ובועט בה. עזת פנים ומליאת גבוהה היא ההלכה. אינה יודעת טבעה של אכזבה ואינה מקבלת מרות המאורה. היא מסתערת עליו כפעם בפעם ולא תחדל עד אשר תצליח להטיל את עליונות האידאה האלוהית עליו, עד אשר תפרש את הסתום ותכוון את הבתי מכוון למפולם שבדם מסביבתו. גם אם מלכות החילוניות היא צוקת ברזל וכבירת כוחי, לא תתחלחל להלכה ולא תתייאש, כי אם תצור עליה בשצף איתנים של רוח גואש וחורג, פועם ומפעים עד רידתה, משום שגבורת ההלכה והעוזה נובעים מנבחי נפש המוכרת, מאמיתות דבריהם של חכמינו, שסופם של ישראל לעשות תשובה וכי לא תיטוש ההשגחה את נפש האומה. ובלשון אחרת, זה זמני שהמדינה החילונית יחזרו בתשובה. כל זה ידע גם דודי, שזה כנראה אחד מהדברים שהגריד אמר לעצמו. אולם רוח אחרת הייתה עמו. הוא ירא, וכאן הוא אומר משפט שאני קורא אותו במכתבים משנות ה-60, סביב פרשת, כאמור, הסירוב להיות רב ראשי, שהעימות התמידי עם המדינה החילונית יביא לידי ויתורים והסתגלות של הסדרה האידיאלית לסדרה הריאלית. כלומר, זה, החשדנות גרמה לפרוש. דבר נוסף שהייתי אומר שעולה שם במה דודך מדוד, זה שאולי יש מקום לדבר שלא מתבטא בקטגוריות הלכתיות. כלומר, מה לעשות שיש אולי אירועים שיש בקטגוריות אחרות? ובסופו של דבר, אני מסכם, ארץ ישראל היא בראש ובראשונה מושג הלכתי בשביל הגריד. מדינת ישראל אמורה להשתבץ בחשיבה מכוח הקטגוריות ההלכתיות של מדינה, והיא כאמור לא משתבצת. מעבר השני, הגריד עצמו ראה בה את האירוע הגדול ביותר בתולדות ישראל בעת החדשה, ואירוע בעל משמעות דתית, והייתה איזושהי אמביוולנטיות. עדיין אני חושב שעצם הצמיחה שלו במדינה, ההצהרה שיש לה ערך דתי, היא מאוד מאוד משמעותית, גם אם הוא עצמו, הציונות שלו, הייתה ציונות מאוד מינורית. כלומר, ציונות שלא שללה את הגולה, ציונות שלא מרדה, לא קרה לשינוי הקיום היהודי מיסודו. הציונות היא תנועה מהפכנית, שרצתה לשנות את הקיום היהודי, היא סלדה מהשטטל, אין אצל הגריד דבר מזה. יש לו אהבה ליהודי השטטל, יש לו אהבה לחיים של היהודי בגולה, וגם בכל יהודי דופק, הדפיקות הגדולות, הן בעיקר קורות לתרום ולתמוך ביישוב היהודי בארץ מבחוץ. ועדיין זה משמעותי, ותרשו לי גם לשער, שהתלמידים שלו קיבלו את ההשערה והלכו הרבה מעבר למה שהוא עצמו קרא להם באופן מעשי, והשכונה הזאת, אני חושב, היא חלק אולי ההשראה המסוימת הזאת הביאה גם את השכונה הזאת להיות עם האנגלית ברחובות. כן, בבקשה. כן.
אין שום לחצים יש למדינה שאין לה ארץ ישראל במחשבה הזאת?
תראו, הוא לא מפרט באותו מכתב, אבל יכול להיות כמסגרת מדינית. כלומר, יש יכולת לקיים ציבוריות עם תבנית, עם תשתית מסוימת, שהיא לא בהכרח חייבת להיות בארץ ישראל. בסופו של דבר, זה לא מקרי שזה קם רק בארץ ישראל, ולא באזור ברג'אן. כן, זה לא מקרי.
כן, אני רק שואלת, אני... לא יכולה לומר, מה... אני יודע שאני מבין בארץ ישראל, אבל מה המדינה מוסיפה?
אז מה שקראנו בפעם קודמת, שהמדינה מוסיפה את קיום ירושה וישיבה. שהמדינה מוסיפה, המשמעות הדתית של המדינה הוא בקיום מצוות ירושה וישיבה. זה הדבר שהוא ציין. בסדר, אז עד כאן בענייני ארץ ישראל ומדינת ישראל. מפה אנחנו נתקדם לנושא נוסף, אחרון במסע הזאת. כן.
דיברתם על הברכה להלל,
כשאנחנו כולנו יודעים שההלל... אוקיי, זה סוף שאת מזכירה לי, אז אולי על זה נדבר בשבוע הבא. בסדר. לפני כמה שנים אבא שלי הקדיש את השיעור שהוא מעביר ביום העיון שישיב אוניברסיטי עורכת לזכרו של הרב בנושא הזה. תראו, ההתבטאויות האלה, כל הכתבים האלה שהבאתי בפניכם, הם משנות ה-50 וה-60. ומי שרוצה לשמוע, יש לי הקלטות בפורמט דיגיטלי של חלק מהדרשות במזרחי משנות ה-60, שהם שוכתבו בחלקם בחמש דרשות. כן? במאמר מוסגר, חמש דרשות זה ספר שהוא המניפסט לא של הציונות, אלא של הציונות הדתית. ויש בה ממד פולמוסי עם הציונות החילונית. בניגוד לכתבים האחרים כאן, שבו המסגרת היא סביב המדינה ולא סביב הציונות הדתית. כלומר, זה לא המזרחי, זה מדינת ישראל. אבל בחמש דרשות יש טון תוקפני נגד הציונות החילונית, טון יותר חשדני מהחשדות הרגילים, ובעצם זה אידיאולוגיה של המזרחי. בשנות ה-70 הדרשות במזרחי, אני לא יודע למה, הופסקו. וההתייחסות הפומבית האחרונה של הגריד לנושא של מדינת ישראל היה באמצע שנות ה-70 בישיב יוניברסיטי ביום העצמאות. שם באותו בוקר הוא במניין שלו נתן לחזן הוראות מסוימות איך לומר הלל, והחזן לא שמע בקולו. לפי מה שאני שמעתי, אני לא הייתי שם, כן, לפי מה שאני שמעתי, הוא אמר לחזן לומר הלל אחרי הובה לציון, בלי ברכה. צריך להסביר קצת, לומר הלל אחרי הובה לציון, זה לומר אותו כמעין פרקי תהילים. אומנם כיחידה של הלל, כקיום של הלל, אבל המיקום הוא מאוד משמעותי. והחזן לא שמע בקולו, ואמר הלל מיד אחרי ה-18. צריך גם להבין, ברואה היו כשאומרים מניין, זה שטיבלך, זה לא שיש מניין מרכזי לישיבה. וכשאני למדתי שם היה מעניין של רב דוביץ' שכולם נזהרו לא ללכת כי פעלו שם נורא לאט. כאילו רב דוביץ' רצה להניש אותך, הוא היה מוכיח אותך לבוא למעניין שלו. אבל זה שטיבלך כזה. ואחד מהמעניינים האלה בשטיבלכים שם, אז במקרה יצא שהרב סולובייצ'יק התפלל שם. והחזן לא שמע בקולו. ובהמשך כשהוא התחיל לקרוא את ההפטרה, אז הגריד יצא מהמעניין. ובאותו יום הוא בא לשיעור ונתן אחד מהיציאות שלו, כן? כשהוא רצה הוא ידע לצאת. הוא בא מאוד מאוד כעוס, מאוד כעוס, ודיבר על האמרציות שבדבר, ועל אני חוזר על אי-הבנה של יסודות ההלכה, ומה זה הפטרה בלי ברכה, והפטרה ביום חול וכו'. וכל מי שלומד את המשנה במגילה יודע מיד שאין מקום להפטרה ביום העצמאות. מי שאומר אותה בלי ברכה גם יודע את זה, כן? זה מאוד ברור שמי שאומר אותה הפטרה רוצה שזה יראה כמו יום טוב. אבל אם יצא עם יציאה, מיטב ידיעתי זה הפעם האחרונה שהוא עמד בפומבי והצהיר משהו על מדינת ישראל, ויש שלקחו את זה לכך שהוא חזר בו מהצמיחה במדינה, שהוא התאכזב מהמדינה וכו' וכו' וכו'. כן? אז תראו, אחד מהדברים שבולטים בגריד זה שהוא אמר הרבה דברים, וגם מה שהוא אמר יכול להתפרש בכמה צורות. ואני לא יכול לומר שמי שרוצה לפרש את זה, והיו סביבו באותם שנים, שאני למדתי אצלו בתחילת שנות ה-80, התקבצו סביבו לא מעט תלמידים שהיו חשקן עכשיו בתורה, בתורה של בריסק, בתורה שלו. מבחינה אידאית והשקפתית, הם לא היו שותפים להשקפות עולם הרחבות של הגריד. אני גם אומר שבאותם שנים שהוא היה כבר חולה וזקן, הוא חזר לגרעין הטהור המרכזי, הוא לאט לאט שירדו השיעורים, וכשהעוצמה ירדה, דבר ראשון הוא הפסיק את השיעורים בפילוסופיה, ולאט לאט זה ירד, נשאר רק שיעור הגמרא. זה היה הדבר האחרון שהיה. אז זה אני הרשתי, וגם אצלי, כאילו, שיעור גמרא, אצלי זה העיקר. שיעורים כאלה, זה טוב, אבל שם זה הלב, זה התורה שבעל פה. והיה ממש חבורה שלמה כזאת סביבו, אני לא אגיד את השמות שלהם, אני יודע אותם, שהם כאילו התחברו ללמדנות שלו ולעומק הלמדני, חלק שקפתית, והפרשנות האלה יצאו קצת מהחוגים האלה, ובאיזשהו מקום זה פשט בעולם. מה שהרתיח את אבא שלי לפני כמה שנים, שגרם לדבר על זה, זה מי שהוציא מייל, ופה רואים את הכוח של הדואר האלקטרוני, של האינטרנט, והפיץ, אני לא יודע באיזה רשימה תפוצה, אבל זה כנראה בהרבה ליסטים, איך שאומרים, ושהרב סולובייצ'יק התנגד למדינת ישראל על רקע הסיפור של הלל. על רקע אותו סיפור. ובעיקר הטענה של אבא שלי, ואני חוזר, אין לו בעלות על הפרשנות, אבל אישית לי נראה שהפרשנות שלו נכונה. זה שכל מי שהיה לידו בשנים האלה יודע שאומנם הייתה ירידה בהופעות הציבוריות שלו. ואיך אמר לי אותו אדם שנתן לי את ההקלטות שלו מהמזרחי וכו', הוא המנהל של הארכיון של אמא שלי, רוני ציבר, אמר לי, זה הקלטות שבהם הוא שואל כמו אריה. הוא לא היה כזה בשנות ה-70 וה-80. כלומר, הכוחות שלו ירדו, וההופעות הפומביות ירדו, אבל כל מי ש... אני הייתי יודע בזמן מלחמת לבנון הראשונה. העניין שהוא גילה במה שקורה, המעורבות הרגשית שלו בטובת המדינה, בשלומם של חיילי צה"ל, אי אפשר לתאר אותה, כמו כל חצי שעה חדשות, וכשהרגיז אותו סבא ושתילה, הוא גם יצר קשר עם ראש הממשלה, כלומר, לא הרגשת שהוא כמו הרב מבריסק, הוא אומר, טוב, זה לא מעניין אותי, כן, כלומר, זה מאוד, זה היה מאוד, אני חושב, עניין אותו, הוא היה פחות דמות ציבורית באותם שנים, אבל זה מאוד מאוד תפס אותו, כולל אני יכול להגיד, הנימה של הסיפוק והגאווה שאני שמעתי ממנו על כך ששירתנו בצבא, לגבי לא שמעתי ממנו כי אני אחרי שעזבתי אותו שירתתי ואחרי זה ראיתי אותו רק פעם אחת, אבל לאחי הגדול הרב משה שהיה בלבנון בזמן המלחמה, כאילו, יכולת לראות כמה זה נוגע לו. קשה לי מאוד להניח שהוא שינה מן הקצה לקצה את העמדה שלו. זה נראה לי אמירה קצת מרחיקת לכת. ספציפית לגבי אותו אירוע, פה אנחנו נוגעים בחלק מהנקודות שהעליתי כאן. זה עניין הלכתי שוודאי שיש לו, וכאן אני קצת חלוק על האסכולה שגדלתי בה. תמיד אמרו לנו בישיבה שאין קשר להלכה ואידיאולוגיה. דהיינו, מעמדה הלכתית של אדם אי אפשר לגזור לגבי האידיאולוגיה שלו. אני חייב לומר שיש לי הרבה פקפוקים בזה. לא רק סביב הלל ביום העצמאות, תמיד אבא שלי אומר לנו, אין מחלוקת בעקרונות של הלל, יש מחלוקת איך להבין את הקמת המדינה. אבל הסוגיה של השביתה למשל, בעיני היא סוגיה מכריעה, שהאידיאולוגיה כן קובעת את סולם הערכים שלך, שקובע את ההלכה, למשל, האם היתר מכירה הוא פחות טוב מנוכרי, שזאת הכרעה הלכתית, היא תלויה גם בהשקפת עולם שלך. חד וחלק. הבאתי למיכל השבוע, היא קנתה זיתים עם הכשר מהדרין שכתוב עליו יותר מחירה. אמרתי לה, זה מהדרין או לא? מי אומר שנוחי יותר מהדרין מזה? מי אומר שלתמוך באויבים שלנו? אני לא יודע, או נוחי, אני אסביר, נוחי זה בלי שמיטה. כאילו, מי אומר שזה יותר טוב? זאת שאלה. אבל הטענה המרכזית של אבא שלי, שיש לי פיקפוקים עליה, היא ראשית צריך להפריד בין הצורה ההלכתית לבין הצורה האידיאולוגית. ומה שהיה באותו אירוע נוגע רק ורק לתפיסה של העקרונות של הלל והתפיסה, מתי יש לומר אותו, איך יש לומר אותו, לא נוגע כלל בשאלת יחסו למדינה. אני לא בטוח שזה נכון. כלומר, כן, אני יודע, אני חייב לומר שלו, בעיניי, לו היה משוכנע שמדינת ישראל היא ברמה של חנוכה ופורים, הוא היה אומר הלל עם ברכה. כלומר, אני לא בטוח שזה רק השאלה של העקרונות, כן? אני לא בטוח בזה. אבל אני מוכן על רקע מה שדובר פה, הייתה לו אביוולנטיות. היה לו ברור שזה ראוי להתייחסות. עובדה, הוא רצה להגיד פרקי הלל, הוא לא אמר אני חוזר כמו הרבי פונוביז', כמו בן גוריון, לא תחנון ולא הלל. רק מה, יצא לו הלל משונה. אני יכול להגיד שאני, בגלל שאני למדתי ממנו, שהכל צריך את דרך ההלכה, אני חושב שהלל בלי ברכה הוא לא ממש הלל. הלל אחרי הובל אתו הוא לא ממש הלל, וכן אני אומר הלל עם ברכה במקום הנכון. כי העקרונות ההלכתיים אומרים, נשכח אומרים הלל. זאת, אני מרגיש תלמיד שלו, עוד שאני עושה הפוך ממנו, כן? או אחרת ממנו. אז אני לא בטוח ב-100% עד כמה ההבחנה הזאת יורך דקה, אבל זה שזה עורר אצלו משהו שכן קיים לפני כן, אני משוכנע בזה. כלומר, זה שזה עורר אצלו את החשדנות שהציונות מעבירה אנשים על דעתם ההלכתית, ברור לי שהחשד הזה היה גם בשנות ה-60 כשהוא כתב את הדברים האלה. החשדנות הזאת, האם זה יהיה על פי ההלכה או לא, היא חשדנות לא... לא שהתחילה בשנות ה-70, תמיד הייתה החשדנות הזאת. וציירוף הגורמים האלה הוליך את ההצהרה הזאת, שאני חושב שצריך לשים אותה במקום ההוא. לא על כל תפיסתו את מדינת ישראל, אלא הם דורכו לו על הצו חשוף, נגיד ככה, שהיה חשוף גם לפני כן. בסדר, אנחנו נעצור כאן. בסדר, בפעם הבאה, בלי נדר, בשבוע הבא, אני רוצה שנעבור לנושא האחרון במסע הזאת, נושא שהוא מאוד מאוד מרכזי. בהגות של הגריד, וזה כל נושא טעמי המצוות. מה מהות הדת בכלל, ומה מהות הדת לעולמו של האדם המודרני. אז זה מעמוד 426, וזה נסיים את המסע הזאת בעזרת השם.